באחד מלילות נובמבר 1993 הגיע איש דת נוצרי סורי, נקרא לו א', לנמל התעופה הבינלאומי של דמשק, כשבאמתחתו ספר תורה נדיר במיוחד. א' התקבל בלבביות וחביבות רבה לידי אנשי הביטחון בשדה, לבביות השמורה במיוחד לאנשים כמותו, הידועים בקשרים המצוינים שלהם עם השלטון. כעבור 11 שעות נחת א' בשדה התעופה של מונטריאול, ושם חיכתה לו אישה בשנות ה-50 לחייה, ג'ודי פלדקר שמה, עוד נחזור אליה. המפגש ביניהם ערך פחות מחצי דקה. הבאת לי את המתנה, היא שאלה, וא' נתן לה שקית שחורה פשוטה למראה, ובא הספר. לאחר זמן קצר הגיע ג'ודי לאוטווה, מקום מושבה של שגרירות ישראל בקנדה. היא נכנסה למשרדו של השגריר, וביחד הם דפדפו בדפי הקלף העתיקים, התבננו בכתב היד היפהפה, ומששו את כריכת האור המשובחת שלו, ושניהם פרצו בבכי. זו הייתה התפרקות של מתח וחרדה שהצטברו במשך חודשים ארוכים של תכנון קפדני, שכלל שוחד, אין ספור תאומים, והעברת מסרים מוצפנים. הכל התפרץ כשהם החזיקו בידם את אחד מכתרי דמשק העבודים. כעבור כמה ימים נשלח הספר שוב בטיסה מעל האוקיינוס האטלנטי, הפעם הצטרפו אליו שני אנשי ביטחון ישראלים שליוו אותו עד לכספות הספרייה הלאומית בירושלים. ברוכות וברוכים הבאים לעסקת הספרנים. אני ורד ליאון ירושלמי, ואת הפרק הזה אנחנו נקדיש לכמה מספרי התנ"ך היפים והעתיקים ביותר בעולם, כתרי דמשק, ונשמע לראשונה את גרסת המוסד הישראלי להצלת יהודי סוריה וכתרי דמשק. שלום דוקטור יואל פינקלמן, עוצר אוסף היהדות בספרייה הלאומית. אנחנו כבר הולכים לדבר על הסיפורים מאחורי אותם ספרים והקשר האמיץ בין הקהילה היהודית בדמשק לאותם כתרים, אבל תסביר לנו קודם למה אנחנו קוראים לספרי התנ"ך האלה כתרים, מתי הם נכתבו ולמה הם כל כך מיוחדים?
כתר זה מונח, או בעצם תאג' בערבית, מונח שהתייחס לספרי תנ"ך כתובים בכתב יד, בדרך כלל או תנ"ך שלם, או חומש עם הפטרות ומגילות, או אפילו לפעמים חומש עם פירוש רשי או פירוש אחר בלבד בכתב יד. היה לכתרים, לתאג'ים, מעמד מיוחד, גם כסמלים של הקהילה, גם כעדות לנוסח המדויק של המקרא, וגם כסוג של סמל של, של המסורת היהודית ושל הדת היהודית ותורת ישראל.
זאת אומרת, אפשר להגיד שזה סוג של קמה, שכל בית כנסת בעצם בחר להפוך ספר אחד, אולי היפה ביותר, לסמל שבעצם מגן ושומר על הקהילה?
אין ספק שקהילות יהודיות בסוריה דאגו לנכס לעצמם כתר, לא כתר שהם כתבו בעצמם, אף אחד מהכתרים לא נכתב בסוריה עצמה, אלא הביאו אותם מספרד, מאיטליה, אפילו מאשכנז, והכתרים שימשו כסוג של תעודת זהות, סמל הזהות של אותה קהילה, של אותו בית כנסת, וגם ייחסו לכתרים סוג של כוחות הגנה על הקהילה. ותחושה שהגורל של הכתר קשור לגורל הקהילה עצמה ובית הכנסת, והחברים בקהילה והמסורת היהודית בכלל.
אז תתאר לנו, יואל, איך הם נראים הכתרים. יש בספרייה הלאומית 11 כאלה, יפהפיים. ננסה להעביר למאזינים איך הם נראים.
קשה להעביר דרך הכל איך הם נראים, אבל הם יפהפיים ופותחים אותם ומרגישים. תחושה של וואו, ואני אומר את זה בתור מי שעובד עם כתבי יד באופן יומיומי, יש משהו מאוד מאוד מיוחד בכתרים האלה. יש מכנה משותף לכולם, כולם כתובים בכתב יד על קלף, קלף ממש איכותי, לכולם יש את הטקסט של החומש או התנך השלם, או החומש עם המגילות וההפטרות, לכולם יש הערות של המסורה, בעצם הערות שנכתבו בעת העתיקה לקראת ימי הביניים, כפי שהזכרנו קודם, בניסיון להגיע לטקסט ולאיות ולהבאה הנכונה והמדויקת ביותר של הטקסט המקראי, וההערות האלה מיועדות כדי לשמר את המסורת של הכתיבה המדויקת וההבאה המדויקת. בחלק משמעותי שלהם יש איורים צבעוניים מזהב, ויש כאלה שהם קטנים עם קליגרפיה ממש ממש מדויקת ואיכותית. יש ענקיים בגודל של שולחן שממש קשה אפילו להרים אותם, כל אחד עם ייחודיות שלו. הם לא ספרי תורה כמו מגילות שקוראים בבית הכנסת, הם מצחפים, זאת אומרת קודקסים, הם דפים שאפשר לדפדף בהם כמו ספר, מה שאנחנו מכנים היום ספר רגיל, אבל טכנולוגיה שנפתחה בעת העתיקה. הם לא ספרי תורה לבית הכנסת, אלא ספרים עם תורה ועם ניקוד ועם טעמים ועם הערות של המסורה, וכל אחד יפה יותר מהשני.
ובאילו שנים הם נכתבו?
כתרים נכתבו בין המאה העשירית למאה ה-14, אפילו 15, אבל הם הגיעו במהלך המאות שאחרי זה לדמשק, כחלק מהמסחר הבינלאומי, שדמשק היה חלק בלתי נפרד ממנו, והקהילות במהלך המאה ה-16, 17, 18, דאגו לייבא את הכתרים האלה לדמשק ולסוריה.
אוקיי, ומבין 11 הכתרים שנמצאים בספרייה הלאומית, יש אחד שהוא בעל חשיבות מיוחדת, ספר לנו עליו.
זה כתר שנכתב בארץ ישראל במאה העשירית, ממש בתקופה של הפעילות האינטנסיבית של בעלי המסורה, ויחד עם כתר רמצובה, ומה שמכונה כתב יד לנינגרד, שלושת הכתבים האלה נחשבים לעדות הנאמנת ביותר לנוסח המדויק של הנוסח המסורתי של המקרא, ואפשר ללמוד מהם את הניסוח המדויק של המקרא.
אוקיי, אנחנו אמנם נדבר בפרק הזה על קהילת דמשק, אבל הייתה עוד קהילה מאוד גדולה בסוריה, קהילת חלב. אתה הזכרת עכשיו את כתר הרם צובה שהיה ברשותה, מה אתה יכול לספר לנו עליו?
כתר רמצובה הוא כמובן את העותק של המקרא החשוב ביותר בעולם. הוא כתר שנכתב בארץ ישראל במהלך המאה העשירי, ומה שעוד יותר חשוב, הניקוד, הטעמים וההערות של המסורה, ההערות שמסבירות מה בדיוק האיות הנכון וההבאה הנכונה של כל מילה, נכתב על ידי בן אשר עצמו, אחד מהמנהיגים של בעלי המסורה, אלה שדאגו לוודות שהמסורת המקראית נשמרת במדויק.
אז אפשר להגיד במידה מסוימת שיהדות דמשק אמרה, אוקיי, אם לקהילה היהודית בחלב יש את הכתר המדהים הזה, גם לנו מגיע שיהיה כתרים.
ממש.
סוג של תחרות שאנחנו יודעים שקיימת בין קהילות, אתה יודע, ירושלים, תל אביב, רומא ונציה, קהיר אלכסנדריה, זה
קנאת סופרים מרבה חוכמה, כפי שחזל אמרו. יש תחרות בריאה ויש תחרות פחות בריאה, לדעתי התחרות כאן הביאה להישגים לא קטנים.
אז בעצם היה כאן סוג של נרטיב של קהילת דמשק, שאמרה, גם לנו יש קמה ששומר ומגן עלינו, כמו לקהילת יהדות חלב.
כן, אנחנו על המפה.
אגב, אנחנו מדברים על קהילה מאוד מאוד עתיקה, נכון? משהו כמו 2400 שנה. ממתי אנחנו יודעים על יהדות סוריה?
אז יש, העיר דמשק מוזכרת אפילו במקרא, בספר בראשית, אבל יש עדות לקהילה בדמשק עוד בתקופת בית שני. סוריה נחשבת לאחד מהאזורים על הגבול של ארץ ישראל עוד בתקופת המשנה, ובאמת מדובר על אחת הקהילות העתיקות והוותיקות יותר בתולדות העם היהודי.
אז כמו שאמרת, מתישהו בסביבות המאות ה-12-13 מתחילה להתפתח איזשהו זיקה, קשר בין הקהילה לכתרים, ומתחיל איזשהו נרטיב שאומר שכמו שהקהילה שומרת על הכתרים, הכתרים שומרים על עוצמתה ואחדותה של הקהילה. זה מה, מטעמים מגי, מיסטי, מה עומד מאחורי האמונה, הקשר הזה בין הקהילה והכתרים?
אז אין ספק שיש אלמנט מגי ומיסטי, אבל ברובד הראשון סמלים הם מאוד 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 חשובים לאנשים. את הסמל של הכנסת או פסל החירות לאזרחי ארצות הברית, זה סוג של תעודת זהות, זה סוג של אני מאמין, זה סוג של תחושת ביחד, וזה אני חושב הרובד הבסיסי ביותר, וקהילה שבעצם אומרת, מה שמאחד אותנו, מה שהופך אותנו לשונים ומלוכדים, זה ספר התורה, זה המסורת של התורה, של המסורת היהודית, זה הדת, זה כתב, זה לימוד, זו אמירה מאוד מאוד ברורה וחשובה מאוד. עכשיו, מעבר לזה, הייתה גם תחושה שהכתר הזה צריך להישמר, כי לא רק שאנחנו שומרים על הספר, הספר שומר על עצמנו, יש לו כוחות מיסטיים, כוחות אפילו מגיים, ובגלל זה שמרו את הכתרים בארונות נפרדים, לא בארון הקודש בבית הכנסת, אלא בארונות נפרדים, ויחסו להם, התייחסו אליהם ביראה ובכבוד, ובודדים זכו לפתוח אותם ולראות אותם ולקרוא מהם.
יש איזשהו קו שאתה יכול למתוח בין גירוש יהודי ספרד 1492, מבחינת כמות הספרים שמגיעה על הקהילה?
אין ספק שאחרי גירוש ספרד בסוף המאה ה-15, התנועה של אנשים, של רעיונות ושל כתבי יד, מספרד, צפונה ומזרחה, זה התפרץ. והרבה מאוד רעיונות וכתבי יד הגיעו לרחבי העולם, וסביר להניח שלפחות כתבי היד, הכתרים שהגיעו מספרד, הכתרים הספרדיים הגיעו, יצאו מספרד במסגרת גירוש ספרד, והגיעו לדמשק יחד עם מגורשים, או נכדים נינים דורות הבאים אחרי המגורשים.
והזכרת שגם היה כתר אחד אשכנזי, אנחנו יודעים איך הוא הגיע לדמשק?
אני לא יודע בדיוק איך הוא הגיע, אבל אין ספק שהוא אשכנזי, גם בגלל הכתב המאוד ספציפי, המסוגנן בסגנון האשכנזי, גם בגלל האיורים, למשל איורים של דרקונים, שהם נפוצים מאוד ביהדות אשכנז, אבל פחות ביהדות ספרד, וגם פירוש רשי, שכמובן נפוץ בכל קהילות ישראל, אבל המקור שלו באשכנז. אז זה גם סמל, אני חושב, מאוד חשוב, העובדה שיהדות דמשק יחסה לספר תורה אשכנזי כאל חפץ קדוש לא פחות מכתב יד מארץ ישראל, מסמל את הטרנס-לאומיות, אפשר לקרוא לזה, של היהדות, עוד לפני הלאומיות המודרנית.
אז בואו נתקדם מבחינה היסטורית, אנחנו מגיעים לעלילת דמשק ב-1840, עלילת דם נוראית שבה היהודים מואשמו ברצח של נזיר והמשרת שלו לצורך שימוש בדמם לאפיית מצות, מנהיגי הקהילה נעצרו ועונו בעינויים איומים, חלקם גם מתו כתוצאה מהם, אבל הקהילה שרדה, צריך להגיד גם הרבה בזכות משפחת רוטשילד שהפעילה את מלוא עוצמתה הפוליטית והפיננסית, וזה כנראה עוד יותר מחזק את האמונה של הקהילה, שאם הם שרדו את עלילת הדם הנוראית הזאת, כנראה שבכל זאת משהו מישהו שומר עלינו, ככה סוג של נבואה שמגשימה את עצמה.
וגם קהילה מגובשת וחזקה שמודעת לעצמה, יש לה חוסן הרבה יותר עמוק, ואין ספק שסמלים וכתרים הם חלק מהחוסן הקהילתי.
אז אנחנו עוברים את המאה ה-19, נכנסנו למאה ה-20, תחילת המאה ה-20, מה מצב היהודים בדמשק בתחילת המאה הקודמת?
בתחילת המאה ה-20, המצב של יהודי דמשק ורוב יהודי העולם המוסלמי, בסך הכל סביר, הם חלק בלתי נפרד מהנוף התרבותי, הם מצליחים גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה תרבותית, סך הכל הם מיעוט מוגן ומשמעותי בנוף של העולם המוסלמי של אותם. עם חופש פולחן, עם סוג של עצמאות פנים קהילתית מוגבלת, ובוודאי עם תחושה של שייכות למדינות ולמקומות שבה הם גרו.
אוקיי, ואנחנו יודעים שבאמת סביב הצהרת כ"ט בנובמבר והקמת המדינה, היו הרבה מאוד עימותים בסוריה, כמו במדינות ערביות אחרות, סוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, חלק גדול מהיהודים גם מצליח לצאת מסוריה, מאגרים לארצות הברית, מקסיקו, ארגנטינה, גם לישראל. מה קורה שם?
במהלך המאה ה-20, המתחים בארץ ישראל ובין התנועה הציונית המתגבשת לבין העולם המוסלמי, השפיע בסך הכל לרעה על מצבם של יהודים רבים ברחבי העולם המוסלמי.
וכדאי לציין שבשנת 1944 הייתה דרמה גדולה בקהילה, כשאחד מכתרי דמשק נעלם. עד היום לא לגמרי ברור האם הוא נגנב, נבזז או נמכר על ידי אחד מחברי הקהילה, אבל יוצא דמשק יודעים לספר שכל הקהילה הייתה בהלם, באבל כבד, אנשים עשו קריאה, ישבו שבעה, קראו במגילת איכה, שמש בית הכנסת התאבד, הייתה ממש תחושה של חורבן. הכתר אגב, אחרי 20 שנה, נמצא בלונדון, והוא נרכש על ידי אספן יהודי, שתרם אותו לספרייה הלאומית.
וכמובן הנושאים האלה הגיעו לסיאם, אחרי מלחמת העולם השנייה, ועם כינון המדינה, וההתנכלות לקהילות יהודיות, שהביאה ל... גירוש, בריחה של יהודים מרחבי העולם המוסלמי לארץ ישראל.
ובוא נעבור לשנות ה-70, שם נכנסת לתמונה אותה אישה קנדית, שאיתה פתחנו את הפרק, ג'ודי פלדקר. ספר לנו עליה, מי הייתה?
ג'ודי פלדקר היא פשוט גיבורה, אישה מוזיקולוגית במקצוע, הייתה מרצה באוניברסיטאות בקנדה, וכתבה מחקרים על תולדות המוזיקה, והיא הייתה פעילה בתנועה העולמית של יהודים ברחבי העולם למען יהודי ברית המועצות, אסירי ציון, ובזמן שהיא הבינה שכל העיניים נשואות לעבר יהדות ברית המועצות, בעצם יש קהילה קטנה יותר, אבל כלואה בסוריה, תחת רדיפות, תחת מצב בלתי נסבל מבחינה פוליטית ומבחינת רדיפות מטעם הממשל, בלי יכולת לצאת, והיא מתחילה לאט לאט לפעול למען יהודי דמשק. והיא עושה את הכל בדרך שקטה, מבלי לעשות בלגנים, מבלי להוציא שום דבר לעיתונות, פשוט אספה כסף בין החברים, יצרה קשר עם יהודים על ידי מברקים, על ידי קוד סודי שהיא פיתחה עם יהדות דמשק, והתחילה ללמוד מה הם צריכים כדי לקיים אורח חיים דתי ואורח חיים כלכלי נורמלי בדמשק, וגם לעזור לאלה שרצו לברוח מסוריה לעשות זאת. היא לא עודדה אף אחד לברוח, אבל כאשר פנו אליה ואמרו, אנחנו חייבים לצאת, אז היא דאגה למצוא את מי שצריך לשחד, את מי שצריך להודיע, את מי שצריך לקבל את האישור, את מי שצריך לשלם למבריחי הגבול, ודאגה לאט לאט להתחיל להוציא יהודים מסוריה.
כי היה צריך לשלם כופר למעשה על כל יהודי ויהודיה שיוצאים, וממה שאני יודעת הם גם לא יכלו לצאת כמשפחה, הם תמיד יכלו לצאת רק כבודדים.
כן, המגבלות על יהודי סוריה כל הזמן השתנו, בתהליכים של שינויים פוליטיים ומהפכות כאלה ואחרות בסוריה. סוריה לא הייתה ממש מדינה יציבה, וכל שינוי באקלים הפוליטי השפיע על יהודים, והיו מגבלות רבות על הדרכונים, על היכולת שלהם לנסוע בחופשיות, על חופש הפולחן, והיא הייתה מתחילה עם אדם אחד, עם ילד, עם הורה אחד, מסיבות כאלה אחרות, תירוצים, שוחד לפקידים הנכונים, כדי להוציא אותם כביכול, או הרבה פעמים באמיתי, לטיפולים רפואיים, ולאט לאט צירפה אליהם בני משפחה, ובסופו של דבר הצליחה להביא לא מעט לניו יורק, לקנדה, וכמובן היא לא היחידה, היא לא פעלה לבד, היא פעלה יחד עם, עם הסוכנות, יחד עם המוסד, יחד עם הרב אברהם חם, רב הפעילים אחרים בתוך הקהילה הסורית.
אז הזכרת את המוסד, ונמצא איתנו כאן בטלפון המשנה לראש המוסד לשעבר, אפרים הלוי, שלמעשה מביא בפעם הראשונה את הגרסה של המוסד לאיך הם סייעו והצילו גם את יהדות דמשק וגם סייעו להברחת הכתרים. שלום לך, אפרים הלוי.
שלום.
אפרים, אתה יכול רק להציג את, את התואר שלך בתקופה ההיא של תחילת שנות ה-90?
תחילת שנות ה-90, אני התמניתי למשנה לראש המוסד, וכיהנתי בתפקיד הזה 5 שנים, משנת 1990 עד 1995.
אז איך המוסד סייע לחלץ את כתרי דמשק מסוריה?
מה שקרה הוא ש... לאחר ועידת מדריד, ששם למעשה לראשונה היה מאמץ בינלאומי אחרי מלחמת המפרץ נגד עיראק לשנות את פני המזרח התיכון לטובה. מי ששלט אז על הבגם, הכנסת דמשק, היה הרב ראשי חמרה, שהוא היה למעשה לא רק רב ראשי, הוא היה למעשה ראש הקהילה. היה ברור לנו כאתוס של המוסד שכשאנחנו מטפלים בקהילות, אנחנו מטפלים בקהילות לא רק בחייהם של האנשים, אלא גם במורשת הרוחנית של הקהילות הללו. עסקנו בזה במספר הזדמנויות, במספר מבצעים שהיו גם במרוקו וגם במקומות אחרים באזור. ולכן... כל הדברים אשר נשנותרו בסוריה, הכתרים שהם מספחים נדירים בתולדות עם ישראל. אני מזכיר שדמשק היא העיר הכי ותיקה בעולם שמוזכרת בתנ"ך, כבר בכרך הראשון בספר בראשית. זאת הייתי אומר הקהילה הוותיקה ביותר בעולם של יהודים. בין הכתרים היו משמעותיים בריאה היסטורית כוללת.
ואיך התקיים הקשר שלכם מול הקהילה היהודית בדמשק?
אנחנו עבדנו רק דרך חמרה. כי רק הוא, א', היה לו הקשר האישי עם השליט חאפז אל-אסד. רק הוא ידע להוציא מאסד דברים שאיש לא מעז לחלום עליהם, כמו לשחרר מי ובזוהר אסירים אשר ניסו לברוח, היה מבטא את פרשייה מיוחדת של האחים סווייד שנעצרו ועונו בכלא הסורי, והוא עזר אומץ והלך לפגישה עם השליט וידע איך לדבר איתו, איך לכבד אותו. האיש הצליח לרקום עם שליט סוריה מערכת יחסים אשר א' הגנה על הקהילה במידה רבה מאוד לאורך השנים שהוא היה רב ראשי, ושנית אפשר לו לארגן את הסיוע שהוא קיבל מחוץ לארץ מיהודי העולם, במיוחד בעיקר רק מארצות הברית, והוא זה שהקים וידע גם איך לנתב את הקשרים איתנו באופן שה סכנה אליו תהיה מה שפחות.
ובכל זאת, מה הקשר שלכם לספרים?
אז אנחנו הבינו אותו במבצע שהוא ביצע, ואחר כך כשהספרים הגיעו ארצה, אנחנו שמענו עליהם, ואנחנו הפקדנו את אותם ספרים שהגיעו בידי הספרייה הלאומית.
במבט אחורה, אנחנו היום 30 שנה אחרי, איך אתה רואה את המבצע הזה של הוצאת היהודים והספרים כתרי דמשק מסוריה?
תראי, זה אחד המבצעים היותר קשים שהיו לנו. המבצע של יהודי דמשק הוא מבצע שבלי אברהם חמרה, זיכרונו לברכה, ואני מדבר אלייך כמה שבועות אחרי מותו, הוא אחד מגדולי הגיבורים היהודיים של תקופת העצמאות של מדינת ישראל.
תודה רבה, אפרים, הרבה תודה. אגב, יואל, יש עדיין יהודים בסוריה?
הקהילה היהודית בסוריה כבר לא קיימת, אבל קהילות יהודיות סוריות קיימות בארצות הברית, במקסיקו, בארגנטינה, בארץ ובמקומות אחרים, והם שומרים בקפדנות על המסורת התרבותית והדתית שלהם, וגם הספרייה הלאומית נותנת חלק בפעולה של שימור התרבות היהודית הסורית, יחד עם קהילות יהודיות אחרות מרחבי העולם.
כתרים כולם סרוקים באיכות מעולה באתר הספרייה הלאומית, אפשר לראות אותם, להתרשם מהקליגרפיה היפה, מהיורים המיוחדים, בהחלט שווה להסתכל עליהם באתר הספרייה. אני מודה לך מאוד, דוקטור יואל פינקלמן, עוצר אוסף היהדות בספרייה הלאומית, ותודה לעורך נתי גבאי, למפיק דניאל גל. אני ורד ליאון ירושלמי, ואת הפרק הזה אתם יכולים לשמוע בכל הפלטפורמות הדיגיטליות של הספרייה הלאומית ובכל יישומוני העסקטים. נשמח אם תגיבו, תפיצו ותשתפו. להתראות.
Rachel